שבת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן. בוקר טוב לכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, כאן בקול חי, כמידי שבוע, בוקר טוב, סבא ינקל'ה פרידמן.
שלום ובוקר טוב,
מזל טוב, חנוכה שמח. ינקל'ה, נהיה סבא.
תודה רבה, תודה רבה.
פה מאחרי הזכוכית מרימים לחיים, אני רואה.
לגמרי, תשמע, סיבה טובה?
בהחלט.
אז קודם כל, באמת, טוב שפתח, אתה יודע מה? טוב שפתחת עם זה, ושיהיה רק שמחות, כל מי ששומע אותנו, רק שמחות בעם ישראל, הגיע הזמן.
תוך כדי המלחמה, תוך כדי הבשורות שאנחנו מקבלים כל בוקר, איך זה להתעורר, אתה יודע, השבוע, שבוע קשה מאוד בלחימה.
אחד הקשים, ואתה יודע מה, אתה, כמו שאנחנו מפטפטים הרבה ונמצאים הרבה ביחד, השבוע היה לנו שיעור ומסיבת חנוכה, זה היום
שלישי.
שלישי.
ומהשיעור,
תוך כדי השיעור,
כן, הודעות, הגיעו ההודעות ש...
שיש הרבה עבודה בשורה. כן. והשם ישמור ויציל, הוא היה אולי היממה הכי קשה מתחילת הלחימה, מבחינת התוצאות שלה. ותשמע, לחזור עוד פעם למקררים, פתאום אתה חוזר למקררים שהם מתחילים להתמלות, ואת אומר, השם ישמור ויציל.
כן.
אנחנו לא יכולים ללכת אחורה. אבל אסון, אסון.
נדבר על זה, נדבר.
אין ספק שתדע שזה, כולם יודעים את זה, זה אחד האסונות הגדולים ביותר שקרו השבוע, מבחינת התוצאות של הלחימה. בתקווה גדולה שהקדוש ברוך הוא איתנו ויעשה את נס חנוכה, ושיצליחו, שזה היה, שספרנו את המתים האחרונים שלנו.
בדיוק. ופשוט, לא יודע, לתקוף כל מקום האוויר לפני, ולתאר לפני שנכנסים חיילים, למרות שהלחימה שם הייתה, ראיתי פרסומים אתמול, סרטוני וידאו באלג'זירה שצולמו מהצד של החמאס. הם בעצם נמצאים בתוך בתי ספר, אותו בית ספר, והם באים בלבוש אזרחי, בעצם הולכים בין הבניינים, נכנסים לאותו בניין,
לא לוקחים אפילו ילדים קטנים איתם.
יפה, ושם יש להם את כל הציוד, את כל האמל"ח בעצם, רימונים, RPG וכל הדברים שלהם.
רגיל ישראל עם הנועל של הקש בגג. כן. אתה מבין? לא, זה לא טעות, זה לא טעות ראשונה במדרגה, הכי ראשונה שיש. בוא, תתן תהי.
אני רוצה להאמין.
על מה אתה מרחם? על מי? על הילדים שמה אתה מרחם? למה שרחם עליהם? אם מחבל מתחבל ליד ילד, אז נגזר דינו של הילד, מבחינתי.
עוד רגע, בוא נדבר על זה עוד רגע, ננסה להרחיב את העירייה. בוא נודה לצוות שלנו, נתי שולמן וקובי סגל, שערכו את התוכנית, פנחס בינדר,
שכים קום,
שכים קום, טכנאי שידור שלנו היום, עבד לילה גם, יש מכל הכיוונים,
צריך רק לא להתבלבל לנו פה בכפתורים,
לא, אלוף. ואנחנו עם שעתיים של אקטואליה, אנחנו מתחילים. תראה, עוד רגע נדבר עם פרשננו לעניין הצבא, אבל אני חושב שיש כאן בעצם כמה אינטרסים. קודם כל יש לנו את העניין של החטופים. דבר שני, אתה שאלת לגבי ההפצצות. ככל שיהרגו יותר חפים מפשע, כן, כמו שהם קוראים להם, אז
נפסיד את הווטו האמריקאי.
בדיוק, את אורך הזמן. שנייה, זה שני דברים שהם מתנגדים.
אז בוא תן לביידן לנהל פה את המלחמה, וזהו. תן לו, אין בעיה.
זה ברור שאנחנו אסור לנו לוותר על אדם אחד. זה ודאי, כן? שחייל אחד לא יהרג בשביל שכן לא לצקוף מהאוויר.
אבל אפילו איזה סוגי פצצה להטיל, גם את זה אנחנו שומעים רק להם. שים לב, הרי בינינו, אם זה היה תלוי, ככה אני חושב, זה היה תלוי בי, לא הייתי חושב פעמיים. יש מחבל שנמצא, מודיע להם פעם אחת. כל מחבל שנמצא, לא משנה איפה הוא, הוא וסביבתו ברי מוות. זה הכל. בלי לחשוב פעמיים ולהפציץ מהאוויר, והיינו חוסכים את כל אולי, אני לא יודע.
אני מתעודד שבשלב הזה, אני אומר לך את האמת, בתוך תוכי, לא כל כך אמרנו את זה בחוץ, האמנתי שלא נגיע לשלב הזה בכלל. זו האמת, כן, אנחנו בדרך לכיבוש הרצועה, שלא אף אחד לא יתבלבל, כיבוש מלא. כיבוש מלא, כמו שאתה רואה, זה אומר לנקות את השטח לגמרי, ואחר כך נראה מה נעשה, זה כבר שאלה אחרת, אבל קודם כל אנחנו מנקים.
זה עוד עניין של אחרי זה, מה
יהיה? ועל זה אני חושב שנתניהו עושה טוב, כי יזכרו את נתניהו כזה שניקה את הטרור מהגדרות לפחות, מרצועת עזה. נכון שהיה, בוא, שילמנו פה אסון מטורף בקנה מידה ש... אבל בוא, אחרי האסון, איך הגבת לאסון? אני חושב שבנושא הזה נתניהו הגיב טוב, שהוא הולך לנקות את הרצועה בצורה הרמטית, ושים לב, מנקים גם את הגדה. מנקים את יהודה ושומרון, אתה רואה כל ערב פעילות בג'נין.
אתה מגדיר את עצמך שאתה מרוצה?
כרגע אני מרוצה חד משמעית, אני לא חושב מי לא מרוצה, לא הבנתי, כאילו יש אנשים שעדיין לא מרוצים, ברור שיש דברים קטנים, שהם גדולים גם יכולים להיות, שאנחנו לא מרוצים, למה לא מפציצים יותר מהאוויר, לי אין שום בעיה שירגו שם, כל מי שעומד בקרבה של טיל נונטט, סליחה, לא, אז אני אומר מה עמדתי, שנייה, זה לא קשור לזה שיכול לבוא גלנט, או לא משנה מי, ולהגיד שמעו, אבל זה דופק אותנו שבסוף האמריקאים ירימו אמריקס ויביאו לנו נשק.
אתה רואה שהם... אני נקודתי, אז מי...
קודם כל, המלחמה טובה.
אוקיי, זה ברור. המלחמה היא מלחמת אין ברירה.
אין ברירה, אבל עושים אותה כרגע טוב. אין להערות על דרך הביצוע הכללית שלה. לא עכשיו אני לרדת לנקודות, למה לא תקפו פה ופה.
אבל יש להערות על המדיניות שלה. מתי תוקפים ואיזה עוצמה תוקפים, שים לב, כל פעם אני רואה, כל כותרת שאני רואה, לא ישראל, מנהלת אותה, הם יוצאים כל ערב למסיבות עיתונאים, דובר צהל, שר הביטחון, גנץ, כולם, כל יום.
אתה ראית שעצרו, אמריקה עצרה 20 אלף רובים לישראל, עכשיו בעיצומה של מלחמה.
מה? זה נעלם
לי. לא ראית? אמריקה עצרה, לא מעבירים 20 אלף רובים, מחשש שהם יגיעו למתנחלים ביהודה ושומרון, והמתנחלים השתמשו בזה נגד ערבים.
אני בהלם.
לא, זה הכותרת. היית בשורה עליי. בסדר, מה נעשה? אבל זה הכותרת. למה? עכשיו, הפחד של ישראל, באמת, שירים אולי מאמריקס בו, גם מבחינת כסף, גם מבחינת נשק.
אז למה לא? אז קודם כל בוא נקרא לילד בשמו.
מה יש לקרוא? אנחנו מדינת חסות. המדינה הראשונה ששלחה פה נושאת מטוסים לבלום, זה אמריקה, מה לעשות?
אתה ואני פה, תודה רבה, גיבורים גדולים. אף אחד לא מעז להגיד את זה.
כי זה לא 100%, זה לא 100%, אבל ברור. שיש לנו פה, אנחנו
כי זה מקבלים... לא רשמי, רק אתה מתכוון. זה לא רשמי. זה כבר נהיה רשמי, כי כולם יודעים
את זה. אבל כשאתה רוצה גם את הווטו האמריקאי באו"ם, בוא, יש לנו יחסים...
ואתה רוצה מטריית הגנה.
מטריית הגנה לא, ביטחונית, אבל... בפועל, לא, אומר, רק, לא אומר, רק דיפלומטית.
הגיע הזמן של בירור העניינים וחידוד הדברים. הגיע הזמן, זהו. אז
מה
בוא,
לעשות?
אז בוא, אז אנחנו מדינה, מדינת חסות של ארצות הברית ובשליטתה.
במובן מסוים, כן. במובן מסוים, אין מה לעשות שהרבה מהתמיכה שלנו, גם הצבאית, גם הדיפלומטית, גם הביטחונית, מגיעה מארצות הברית. זו עובדה.
אז אנחנו די תקועים פה.
אבל יחסית, בתוך התמרון הזה, עכשיו תסתכל על המלחמה עצמה, אני חושב שבסך הכללי, ההתנהלות גם של הקבינט, גם של נתניהו, מה לעשות? מותר לפרגן לביבי, מה, בוא?
אני שמח.
לא, לא, לא מולך, לא מולך, ודאי שאיתך זה, אני לא מתחרה. אבל אני אומר, שאני שומע את הביקורת.
הקיסר ירום עודו.
הנה, עוד פעם. אני אומר, אני שומע את הביקורת. אני אומר לך שכרגע המלחמה, לדעתי, מתנהלת בצורה טובה.
אז אני רוצה להוסיף מילה. לגבי המבחן התוצאה, אני מסכים איתך, אני ראיתי כמוך, אני זוכר שראינו הערכות והשתתפנו באיזה ישיבה, ראינו הערכות עם מספרים שיצאתי משם, אם אתה זוכר שבור ורצוץ.
נכון,
ולא אמרתי שזה מה שאנחנו הולכים, ותקשיב, זה לא הגיע, שהמזינים ידעו, זה לא הגיע.
לא, לאחוז.
יפה מאוד. המספר, שיבינו, המספר החללים שמדינת ישראל, מערכת הביטחון חשבה בתחילת הלחימה שיהיה, שיהיו זה... אני לא רוצה אפילו לחזור על המספרים האלה.
אבל מהצד השני אני חייב עוד שני דברים. אם אתה זוכר, דיברו על תוך 20 יום כיבוש השטח ואי שיגור, ובאמת זה מה שקרה, כמעט לא שיגרו אחרי 20 יום רקטות, באופן רציף וחזק. אבל אני חושב שגם צהל מודה, ואתה שומע את זה גם בתדרוכים בימים האחרונים, שחמאס נערך, אתה יודע מה, בוא תעלה, קובי על הקו, חמאס נערך בצורה שקצת, לא הייתי אומר, לא ציפינו לה, אבל... אתה יודע, אתה רואה את התוצאות, לצערנו.
אגב, נראה לך שנגמר להם הטילים? שקט פה, בגזרה פה של באזור המרכז, שקט לגמרי. לעוטף, כמה כבר שולחים ביום?
לא הרבה.
בודדים.
נכון, גם שים לב שגם בצפון קצת נרגע.
זה כן להם אפשרות או שנגמר להם פיזית התחמושת?
גם וגם. גם צהל נמצא באמת שולט על הרבה מאוד מהשטח, ודאי בצפון, ומשגרים גם מדי פעם.
אז זה די מראה שאם אתה עושה יד קשה, אתה יכול למנוע את הטילים?
רק
זה ככה אמר, לא, אני אומר שגם ציבור.
נגמר הסיפור עזה, אם אני מבין נכון את ביבי, נגמר, אין שם, לא יהיה נשק בעזה.
אז אתה יודע מה, אני חייב...
צהל הולך לשלוט במעבר רפיח.
אז יש לי שאלה אליך. זה בהנחה, ומי נמצא בממשלה, כמו שאנחנו רואים. נתניהו, מה תעשה? אם אני היום שמעתי, השבוע שמעתי, 2-3 אנשים ביחד, ממפוני, מהדרום, מכפר עזה, מהאזורים האלה. ואומר לך, בן אדם, בלי להתבלבל, תשמע, אני כל שבוע הייתי רגיל לקחת ילדים עזתים. שים לב, איזה חמלה, זה מרחם על אכזרים. הוא היה רגיל לקחת ילדים עזתים מעזה לישראל, לבאר שבע, לסורוקה, לקבל טיפול. יש להם מסכנים, חולי סרטן, והוא כל כך עצוב, אני רוצה שתשים לב לדברים, הוא כל כך עצוב, שאותם ילדים, הוא אומר ככה, או מסכנים הם נהרגו מהפצצות של צהל, או שגם אם הם לא נהרגו מזה, מסכנים, אני לא יכול להביא להם את התרופות שלהם, שהייתי רגיל להביא להם.
אוי אוי אוי.
ומי, והוא אחד שנהרג לו בן משפחה קרוב מאוד. ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, מה, מה, עד מתי, איך אתם כאלה עבריים?
אני רוצה להזכיר.
עליהם אתה מרחם?
אני רוצה להזכיר שמי שהתיר לפה, מי שהתיר בכלל כניסה של חולים ממשפחות, לא סתם מעזה, ממשפחות של חמאס, מדרגה ראשונה, זה בגץ בעצם, הגישו בגץ. והיום כשהלוחמים...
מי שבאמת שולט פה.
כשהלוחמים נכנסו, אז אתה אומר, זה לא אמריקה אפילו. כשהלוחמים נכנסו לבתים בסג'איה, עכשיו ממש בכניסה האחרונה, הם מצאו בבית, באחד הבתים, לצד רובה קלצ'ניקו ו-RPG, גם מסמכים של טיפול כימותרפי שעבר. עבר ילד עזתי של איש חמאס בשיבה.
הנה, אתה כל אתה כל איזה מטומטמים אנחנו, אני זה להשתגע. הרי זה אותם אנשים שהערבים האלה, עם אח שמם הנאצים האלה, עבדו אצלהם בבית.
אנחנו אור לגויים. אנחנו אור לגויים, ואנחנו נאורים.
אבל אנחנו אומרים להיות אור לגויים, לא מטומטמים אנחנו אומרים להיות. איזה טיפשים אנחנו.
מסכים איתך, מסכים איתך. וגם ההבנה הזאת...
ומפה אני הולך איתך לעניין של להכניס פועלים ביהודה ושומרון. אני לא יודע, פעם חשבתי שאני בעד, כדי שיהיה, אתה יודע, תקשורת הכללית.
דו-קיום, איזה משהו.
כן, לא, וגם מסכנים, יש דברה. אם לא תיתן להם פרנסה, שים לב איזה ראש אנחנו עובדים עקום. אם לא תיתן להם פרנסה, לא יהיה להם מה לאכול, לא יהיה להם מה לאכול, הם יצאו לגנוב ולרצוח וכולי.
לא הבנתי, אם אין להם כסף, אז הם יבואו להרוג אותנו?
כן, בדיוק, כדי לקחת לנו את הכסף.
אז אני אשלם להם ישר. בוא נעביר להם את המשכורת ישר לחשבון.
אתה לא רחוק מזה, החולים האלה, לצערי הרב, לא רחוקים מזה. ואני אומר לך, להערכתי,
אבל בצורה רצינית,
באמת, זה לא זמן להביא פועלים ביהודה ושומרון, זה לא הזמן. תאר לך שהם חוטפים את הקריזה
שלהם. אני אגיד לך מה אני חושב באמת, כי אם כבר דיברנו גלויות, אני חושב שככל שיקו יותר בחמאס בעזה, בצורה כמו שראית, את הבורות הענקים האלה מלאים בעשרות ומאות מרימים ידיים של חמאס נקים.
כן, איזה תמונות מרימים.
תקשיב, תקשיב. ככל, אני מניח שרובם כבר ראו, אבל מאות מחבלים, אנשים הם נשקים, זורקים את הנשק, עומדים בלי
בגדים כמעט. רועדים,
רועדים וככל שהתמונות האלה ימשיכו, יש מחלוקת הרי אם צריך להוציא את התמונות האלה או לא, אני צריך להוציא הרבה כאלה.
בטח.
אז גם אלה ביהודה ושומרון שהיה להם איזה הווה אמינה, אתה יודע, לעשות איזה פיגוע או זה, הם יעיפו מהר מאוד את המחשבה הזאת מהראש, הם יבינו שהם הולכים להתבזות, כי הרי אצלהם זה הכבוד והעניינים...
אני מסכים איתך, אז מה זה אומר? שיד רק יד חזקה.
רק יד חזקה, מה השאלה? רק יד חזקה, כי הם מבינים רק בכוח, מה לעשות?
היום יש מילה חדשה, אני שומע את החבר'ה, הקונספציה, השתנתה או לא השתנתה, גולם דנים.
טוב, בוא נרחיב בעניין הזה, פרשננו לעניין צבא וביטחון קובי פינקלר, בוקר טוב לך.
כאילו שלא הרחבתם עד עכשיו, בוקר טוב.
בוקר טוב וחנוכה שמח.
אבל יחד איתך זה תמיד אחרת. אתה נותן לנו את הזוויות המקצועיות, ויאנקלה פה כבר מאתמול, אני חייב לומר, אומר לי, תגיד לי מה קורה עם צהל.
עצבני, יאנקלה עצבני.
למה הוא עצבני?
למה הוא עצבני? לא, מה זה?
על שתיים, שלוש שאלות, ואני רוצה לענות לך.
אתה יודע מה? בוא נתחיל ככה ברגוע, אם אתה יכול לתת לנו דיווח גם עם מה שהיה הלילה.
קודם כל אנחנו לא יודעים הרבה מה שהיה הלילה, נתחיל ביושר את זה, כי זה חלק מהתוכנית העבודה, מה אני צריך לתת לחמאס את המידע. אני רוצה להגיד לכם באמת, עובדתית קודם כל, המידע שיש לחמאס היום, נכון לנר השביעי שמיני של חנוכה, הוא רק מערוצי הטלוויזיה והאינטרנט בישראל. זהו, אני מצטער שזה לא רדיו, זאת מציאות. אני אומר לכם, מאגף המודיעין הכי עמוק שיש. הייתי שם השבוע במקומות הכי הכי עמוקים.
מה זאת אומרת, אתם צופים באלג'זירה? לא,
לא. המידע שלא מאמינים. הם רואים את תמונת המצב רק מערוצי הטלוויזיה והאינטרנט בישראל. מזה הם לומדים את תמונת המצב שלהם ואת הלכי הרוח בישראל. ואת המחשבות, ומה הולכת להיות התוכנית.
אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר, שאם לצורך העניין הם רואים שבישראל התקשורת כל הזמן על משפחות החטופים, וכמה זה כואב להם, אז הם ימשיכו ללחוץ על הבטן הרכה הזאת, כי הם רואים לבד.
א', ראינו את זה בגילת שלי, זה לא דבר חדש, אבל יותר מכך, אם אני עכשיו אגיד לכם, או מישהו אחר יבוא שר או פרשן שהם מעריכים אותו, ויאמר, אני חושב שעד סוף דצמבר, למניינם, הלחימה העצימתית, העוצמתית, שתי המילים הללו הולכות בזרגון הצבאי, תסיים. כי ארצות הברית הקציבה לנו עד חג המולד. ולכן גם ביידן שלח היום את היועץ לביטחון לאומי שלו, סליבן, לשבת עם הממשלה, ותכף אני אגיד לכם את לוחות הזמנים מבחינתם. אבל מבינים את זה. אם יש לכם במדינת ישראל אור ירוק מארצות הברית לפעול עוד שבוע, שבועיים, חודש, אז אנחנו נחזיק מעמד עוד חודש. אם יגידו לנו, המלחמה הזאת תיארך עוד חצי שנה, וצהל לא ייסוג לפני חצי שנה, זה נראה אחרת.
קובי, כמה זמן לוקח לכבוש את עזה?
המילה שלך המרכזית היא לכבוש. אתה יודע כמה זמן לקח לי יהושע לכבוש רבע משטח ישראל?
אני מתכוון שכבר עכשיו, אם אנחנו נמצאים בשליטה, אתה רואה, פחות טילים לפה,
שולטים... או שליטה זה משהו אחר מאשר לכבוש. לכבוש את החלק העליון של עזה ולהיות בשליטה, ייקח עוד שבוע.
אז רגע, הוא לקח לי את השאלה, לא, אבל חשבתי שהוא הולך לשאול את זה, האם, כי מאזינים כותבים לפה, יש להם עדיין טילים לאזור המרכז?
כן.
אז למה הם לא משתמשים בהם?
משתי סיבות. סיבה ראשונה, שביום האחרון של המלחמה מבחינתם, שגם שיגידו שיש הפסקת אש ויש עודנה 20 שנה או 50 שנה לפיצר הביטחון, לא מאמין בזה, אבל נקבל את הדברים הללו, אז הם יראו את הטיל האחרון שלהם, יכול להיות שיפעילו לחדירה. יש להם המלאים שלהם, אני רואה בעיניים שלי, הייתי כוח שנכנס פנימה, ואתה רואה בעיניים, במקומות מסוימים שתפסו אותם, והרבה מקומות שלא תפסו אותם, הם שוברים את המלאים הללו. כמובן שמה שאיתי אמר זה נכון, כי החלק המרכזי והצפוני של רצועת עזה נשלט בעיקרו. כרגע אנחנו מדברים פה על סדרי גודל של עשרות אלפי לוחמים. ארבע אוגדות נמצאות עכשיו במרחב רצועת עזה. זה לא יהיה בעוד חצי שנה. זה לא יהיה בעוד שנה. אז לכן הם קצת שומרים את זה. וברגע שיבינו שהם הכי חלוקים שיש, כן יראו, כיוון שיש את הסיפור של תמות נושאים פלישתים, אבל מעבר לכך, גם להם יש איזשהו שיקול. הם מבינים שצהל עומד עליהם על הראש כל הזמן. 20 מטוסים, אני אחזור ויחזור לשאלה התשובה שלכם, 20 כלי טייס, בעברית יותר מדויקת, 20 כלי טייס ליוו שלשום את הפעולה שלצערנו גבתה מחיר כבד של 9 הרוגים. ביניהם 4 מפקדים בכירים. 20 כלי טייס היו באוויר באותה נקודה. כרגע מעל שמי רצועת עזה יש עשרות רבות של מטוסים שכל מטרתם זה לזהות ולאתר ולהכן את המשגרים
הללו. אבל תגיד, סליחה על השאלה, בשביל ההבנה שלי, 20 כלי טייס וכל כך הרבה חיילים מול איזה כמה חמאסניקים?
לא רוצים לחזור על הסיפור קודם כל של אורן שאול. דבר שני, בתוך המבנה עצמו נמצא אלוף משנה, נמצאים לוחמים, לא חשוב אם שהוא אלוף משנה, נמצאים לוחמים, ומבינים שאנחנו בעת צרה, נותק איתם הקשר, בשל בעיות קומוניקציה, לא שום דבר אחר. ולכן אמרו, אנחנו רוצים לעשות את הפעולה בצורה האגרסיבית ביותר, ועצים ורצים לשם, באמת מיטב הלוחמים, זה לא כפרפרזה, אבל המפקדים, ומפקד גדוד 13 של גולני, ושני מפקדי פלגות, ומפקד של 669, כולם רצים בתוך 25 שניות, כבר מקבלים את ההחלטה ונותנים להנהג
שלהם. אני רוצה לציין ברשותך קובי, את נחתה שנייה, שאותם קראתי קצת על אותם הרוגים קדושים, אחד-אחד מלח, לא סתם מלח הארץ, אחד-אחד אנשים כל כך טובים, אתה רואה מי יצא מפה ומי יצא מהישיבה שלו, ואיזה חבר'ה נהרגו פה על קידוש השם?
ישיבת ירוחם קוברת היום את ההרוג השביעי שלה. אז אתה רואה את המלח הארץ. עכשיו בוא נחזור לתשובה לשאלתכם. אנחנו נמצאים ברגע, עכשיו בצורה מעשית, כן? את הכיבוש של החלק הצפוני של רצועת עזה, די הצליחו להשלים. כיבוש זה לא טיהור לחלוטין, כי יש עוד הרבה מנהרות ויש עוד הרבה מחבלים, וגם שנתניהו יגיד לך, הוא לא יגיד לך את זה לעולם. גם בעוד שנה יכול לקום בחור בן 16, בחור רוצח בן 16, שאבא שלו היה בחמאס, והסבא שלו היה בחמאס, והוא ייקח את הכלי נשק שהוא יחמיא בבית ולא מצאו אותו ויכול לראות. זה קורה גם
בארץ, זה קורה גם פה בארץ,
נכון,
הפיגועים האלה.
נכון, לכן אף אחד לא חושב. המיטוט זה היכולת המנהיגותית, המיכולת הצבאית, והיכולת של רקטות ארוכות הטווח והדברים
היותר מתאים. אני רוצה גם מהחזית הצפונית לשמוע.
רגע, לפני הצפון, יהודה ושומרון, ג'נין, אנחנו רואים פעילות מאוד אינטנסיבית.
אני חושב שזאת בדיוק הנקודה, לכן הייתי פותח בזה עכשיו, שעובדת שם חטיבה של צהל של מילואים. 60 שעות כבר, עכשיו זה 62 שעות, כי דיברתי לקראת השידור ב-6:50 דקות עם מפקד בכיר שם, והוא אומר לי שאנחנו בשעה 61 בתוך ג'נין. זה לא היה קורה בזמן אחר, כי בזמן אחר לפני שנה, שנתיים, שלוש, ארבעה חודשים, היינו חוששים.
מה זה חוששים? זה בירת הטרור, מה,
ביהודה ושומרון? אם היינו הורגים עכשיו 10 מחבלים בג'נין של הג'יהאד האיסלאמי, ועשינו את זה, וראינו את התוצאות, מיד יש רקטות של הג'יהאד, מיד יש רקטות של החמאס, תלוי בדרג של...
אז היום בעצם יש לנו הזדמנות.
הוא אוסרו הכפפות, נכון. עובדים שם לכסח כמה שיותר, פעם שנייה, בתוך פרק זמן של 48 שעות, עד שזה היה. שוב, מטוס מהשמיים, כלי טייס בלתי מאויש, משגר טיל ופוגע בחוליית מחבלים, עוצרים שם עשרות רבות, קרוב למאה של מחבלים, מחסים כבר עד עכשיו 10 מחבלים, וזה בנוסף לכל המאה שכבר חוסלו בתקופה האחרונה, וזה אומר שאנחנו נמצאים ביכולת, ובמוד...
האם אנחנו קרובים לנקודת השבירה? כלומר, אתה יודע, כמו שאנחנו רואים...
של מי?
של אותם מחבלים בג'נין, שעד לאחרונה התהדרו...
אני רוצה להגיד לך שאתמול לא החלטתי להתלוות לקוחות בגלל שהייתי צריך להיכנס אתמול בשעה זו לג'באליה. בגלל האסון שהיה, זה נדחה. אבל לכן הייתי בא לבדוק את הדברים הללו. אתמול היה יום לחימה עצים שם. 3 לוחמים נפצעו. כתוצאה מאש שלנו, מפיצוץ מטען, בסופו של דבר פגע בנו, אבל מה שרציתי לספר זה את הדבר הבא, שכמעט ולא נורו יריות לעבר הכוח של צהל, הם מבינים את העוצמה, הם מבינים שצהל הוסיר את הכפפות, הם מבינים שצהל לא פועל בכל העוצמה.
בעל הבית השתגע, זה מה שצריך להיות, זה הכל, טרור אנחנו רוצים לנקות.
קובי, מילה לסיום על הצפון, כי אנחנו צריכים להתקדם, מה קורה בתחזית הצפונית?
יש שני מישורים.
קודם כל נאמר שאנחנו רואים שהאש נרגעה מצד חיזבאללה. אנחנו רואים...
נרגעה פחות, יותר, תלוי...
חזרו הביתה, חזרו הביתה לתושבי הצפון. לא, אז האש לא נרגעה.
לא, דוד, אתה צודק, ינקלה. אתה התרגעתי מארבעה ימים. אתה צודק. זה שתושבת מטולה מצלצלת אליי היום הבוקר, ב7:30, ואומרת לי, קובי, מה יהיה? אני כבר 2:15 סוגרת במלון מאפן, במילים שלה, בטבריה, עם שני ילדים בחדר אחד, זה טירוף, שהיה לה וילה הכי יפה עם חצר וגינה ופרי אדר ותפוחים בגינה שלה במטולה. הם לא מתכוונים לחזור הביתה. אז יש שני מישורים בתשובה לשאלתכם. יש מישור אחד, ואל תאמינו לכל מה שאני, כן לחץ, לא לחץ.
אנחנו
כן
מאמינים רק לך, קובי, תדע לך, אתה, אנחנו סומכים עליך.
אז יש דיונים שם, נעשים דיונים. זה שנמצא היום ביום הזה, ממש ברגע זה שאנחנו מדברים 8:26, שנמצא פה היועץ לביטחון לאומי, ואיתו שרשרת שבכירים אמריקנים, כולל נציג של ארצות הברית לנושא לבנון, מדברים גם במישור הזה, וגם במוכנות לפעולה. היא לא תקרה כרגע, היא לא תקרה בחודש הקרוב. יש דדליין מסוים. אי אפשר לומר אותו כמובן מאותו סיבה שהפרעתי בהתחלה.
שמפה ניזון החמאס לכל המשך הלחימה שלו.
וב-40 שניות בדיוק אני מסתכל על השעון, נגיד לכם מה שהולך להגיד היום נתניהו לג'ק סליבן, אנחנו מקבלים מכם את האור הירוק לפעול בתקופה הבאה עדיין ברצועת עזה, עד אשר נשלים. ביידן רצה את זה עד סוף דצמבר, אנחנו רוצים את זה עד סוף ינואר. לאחר מכן, חצי שנה, פחות או יותר, שצהל יצא, צהל יצא, ואז צהל יהיה בתוך המתחמים הללו לשמור על הגדרות, ייכנס ויצא, בדיוק כמו שהיה בוקר בג'נין, ואז מישהו ישלוט. הנה, הסתיימו להם 40 שניות.
קובי פינקלר, האלוף, תודה רבה לך.
קובי, תודה.
תודה.
מישהו ישלוט, גם כן צריך לדבר על זה בהמשך, לראות...
אני רוצה לדבר איתך בהמשך, לפי שנצא לפרסומות, גם על זה שהבחירות נדחים שוב, אם אני מבין נכון. למרות שראיתי פנייה של השר ארבל, שזה יהיה במועדו, בכל זאת זה בעוד חודש, לא?
כן, ב-30 לינואר.
אבל ציבורית, אני חושב שהוא נתקל בבעיה, ראיתי מכתב גם של הרבה קצינים וכאלה שהם מתמודדים בבחירות.
במילואים.
כן, אנחנו לא נוכל להתמודד. אבל זה מזכיר לי את מה אני אעשה, כל פעם כותבים לי, נו מה יהיה, שס בני ברק, בוסו יגיע, שר הבריאות יגיע להתמודד פה או לא? אז התשובה שיש לי,
נכון, לרגע זה הוא לא משך את מועמדותו,
הוא לא משך, אבל הוא כבר עזב את בני ברק, הוא שכר פה דירה לאיזה שבוע שבועיים, עבד על כולם בעיניים, הלך פה כנס סליחות, השר בוסו, כן, הלך לכנס סליחות אחד לשני, נתן לכולם אווירת דרייב, כאילו הוא הולך לו... עזוב שהוא דמיינו שהוא יהיה ראש העיר, כי הוא היה רחוק מזה. אבל עשה להם סיבוב, וככה נעלם לו. הוא כבר לא גר בבני ברק. הלך להיות שר הבריאות. שואלים אותו, מנסים לשאול אותו. אגב, רצינו להביא אותו לרעיון היום, אבל משום מה כנראה לא הסתייע לו. אבל...
כדי להבין אותו.
עבד על כולם בעיניים, כן.
טוב, אז נבדוק גם את הנושא הזה. אם הבחירות יתקיימו במועדן, פרסומות ומיד שווים.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקל פרידמן.
תשמע, אנשים כולם אומרים, בצדק אני חושב, טועים וגם אני טועה, מי מנהל פה באמת את המלחמה? מדינת ישראל או ארצות הברית?
אתה חוזר להתחלה.
כן, אני חוזר להתחלה, כי גם
אני... בסוף אנחנו צריכים קרדיט בינלאומי, ואנחנו צריכים כסף ונשק אמריקאי.
והיא לקח, מי שולט, מי קובע, מסכים איתך.
בעל המאה, הוא בעל הדעה, כמו בכל מקום. אתה בעל העסק.
אז משגע אותי, למה כולם הולכים סחור סחור? תגידו כן, למה כולם, אין אחד שאומר נכון.
אני אגיד לך למה.
מי שקובע זה.
כי בתוך הקרדיט האמריקאי, השאלה מה אתה עושה איתו? וביבי עושה דבר אחד, ואם יבוא מישהו אחר, יעשה משהו אחר אולי. בתוך הקרדיט.
בתוך הקרדיט, אתה חושב שביבי יכול לעשות משהו אחר?
תשמע, אומרים
לך, תשמע... מישהו יכול לתת לו לזוז, אומרים לו, הנה, כמו שאמר לנו קובי מקודם, או כל אחד, יש לך עד, איך הוא אמר, הוא קרא לזה...
עד חג המולד.
חג המולד, מה, לא יודע מה. יש לך תאריך, נו, בסדר, אתה מבין זה ליצנות זאת? אל תתנו, אל תארגו חפים מפשע.
תשמע, מי שיכול להרחיב לנו בנושא הזה, הוא דני איילון. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם, ינקה לויטאי.
בוקר טוב, שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר, סגן שר החוץ לשעבר.
אני בטוח שתוכל להרחיב לנו את העירייה בנוגע
למי מנהל. מי באמת הבעל הבית פה, לדעתך?
קודם כל, אתם צודקים. בעל המאה הוא בעל הדעה, ואני אומר, למזלנו, יש לנו בעל מאה שהוא נשיא ציוני, כמו ביידן, שבאמת נותן לנו את כל התמיכה, קודם כל הרכבת האווירית. כל החימושים וכל הציודים, מה שצריך, כל המחסרים האמריקאים יפתחו בלי שום חשבון. כולל כמובן סיוע כלכלי, שיגיע 14.3 מיליארד דולר, שעדיין תקוע בגלל נושאים פוליטיים, לא קשור אלינו. וכמובן, הכי חשוב מהבחינה המדינית, זה הווטו באום. זה ימשיך, והוא באמת עודף הרבה מאוד לחצים, למרות שיש עליו כל מיני לחצים פוליטיים, בינלאומיים וכו'. אז לכן אני אומר,
אבל איפה הגבול? איפה הגבול בין אני עוזר לכם לבין אני גם קובע לכם?
תראה, הם אף פעם לא למעשה קבעו לנו, אבל
שמע, אבל אם הם יושבים בקבינט, בקבינט המצומצם, אתה יודע, זה קצת מלמד על כך שאנחנו גם מביאים לפניהם, מאשרים איתם את התוכניות אפילו.
הנה, גם אתה ממשיך, דני, עם לא הכבוד, גם אתה ממשיך עם זה שלא מודים בפה מלא שהם שולטים. תודו בזה.
יש, לא, בהחלט שיש גבולות וצריך לשחק עם זה. ולכן פה נתניהו לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות. גם באמת לקבל את הכל וגם להטריל את הנשיא האמריקאי. ואיפה יש לנו פה את האפשרות כן ללכת איתם? זה פשוט לתכנן את היום שאחרי. וזה מה שהאמריקאים לא מבינים. הרי אומרים, מה אומרים? סוף מעשה במחשבה תחילה. כרגע פה אין שום מחשבה. כשנתניהו אומר, לא יהיה חמאס בעזה, בסדר גמור, גם האמריקאים אומרים, לא יהיה חמאס בעזה, זה גם אינטרס שלהם. כשהוא אומר, לא יהיה רשות פלסטינית, פה הם מתחילים קצת להתבלבל.
מי כן יהיה השאלה? לא מי לא יהיה.
כן, מי יהיה. אז לכן הם הציעו איזושהי הצעת ביניים. מה הם אמרו? ביידן עצמו, הוא לא אמר רשות פלסטינית, הוא אמר רשות פלסטינית משודרגת. ופה יש מרחב ענק. מה זה רשות משודרגת? כי אנחנו פה יכולים להציב תנאים שיחליפו את מערכת החינוך שלהם, שלא יפסיקו לתמוך בטרור. יש פה הרבה אמצעים, תגיד כן, אבל דיפלומטיה זה להגיד כן, אבל לא להגיד לא, 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 לא. ומה הם אומרים האמריקאים? הם לא טיפשים. הם אומרים, הוא עושה את זה בגלל צרכים פוליטיים שלו, והוא מקריב, ולכן בא אתמול, אתם שמעתם שהוא אמר שהוא צריך להחליף את הממשלה?
כן, זו השאלה הבאה, אז באמת אמרתי, אם זה ניהול המלחמה, אני מבין, מביאים כסף, מביאים תחמושת, אבל פוליטיקה, מה הם מביאים לנו?
יופי, אז מה, זה, הוא לא באמת חושב שהוא יכול פה להכתיב את הרכב הממשלה, להפך, הוא יודע שזה יכול רק להזיק מבחינה זאת ש... הרי להפך, דווקא זה יכול להגביר את התמיכה בממשלה הזאת כשיש לחץ מבחוץ, אבל מה? זה עומק התסכול שלו, והוא רוצה להגיד, מה שהוא רוצה להגיד, תן לי במקום אחר. מה זה מקום אחר? בוא נתחיל לחשוב על היום שאחרי. עכשיו, הוא לא עושה את זה כאויב ישראל, להפך, כידיד ישראל, כנשיא ציוני, הוא אומר, אם אתם עכשיו לא תחשבו מה יהיה בעזה, אתם תסבלו. כל המערכת הבינלאומית והמערכת האזורית מחכה לזה. היום הסעודים, המצרים, הירדנים, במרוקו, כולם נגד החמאס, כי החמאס הוא גם נגדם. אבל הם לא יכולים לתמוך בישראל באופן פומבי, כאשר אין איזו אמירה מול הפלסטינים, של איזשהו תהליך מדיני, שזה לא אומר מדינה פלסטינית.
כן, אבל אתה יודע שבינינו, אחרי, בוא נגיד שאנחנו הצלחנו לנקות את עזה, ברור שיהיה יום שאחרי, כן? זה ודאי, ואני מניח שגם לנתניהו בראש מתרוצצות כל מיני אפשרויות, בוא, עם כל הכבוד, מי אם לא הוא שאמור לדון בעניין הזה, הבעיה שהוא לא רוצה לחשוף אותם היום, כי אני מניח שיש שיקולים אחרים, למה לא להציג היום את כל התוכנית, גם בשביל להשאיר מרחב תמרון, בתוך הקרדיט, כמו שדיברנו עליו, לעשות שינוי כאן ושינוי שם.
כן, הוא לא חייב לחשוף את התוכנית, אבל הוא חייב להתחיל לדבר על זה עם האמריקאים. וגם עם האמריקאים הוא לא מדבר על זה, וזה מה שבאמת הם לא מבינים. אנחנו פה תומכים בכם כל כך, אנחנו, תשמחו, תנו לנו קצת קרדיט.
תגיד, דני אילון, איך אתה רואה את האיום החותי בהסתכלות, נקרא לזה, האמריקאית הכוללת? אנחנו רואים, הם עושים קואליציה, וזה, האם הם יכולים או רוצים בכלל להסיר את האיום, או שזה משהו שעכשיו בגלל הלחימה בעזה צריך לטפל בו נקודתית?
כי האיום החותי הוא איום הרבה הרבה יותר מסוכן מאשר האיום של החמאס. את החמאס אנחנו נחסל. האיום החותי מנסה לחנוק את מדינת ישראל, לסגור את נמל אילת ואפילו מעבר לזה. אבל מה? זה לא רק איום לישראל, זה איום לכל השייט הבינלאומי. וכשהשייט הבינלאומי נמצא תחת איומים כאלה, מחירי ההובלה עולים, מחירי הסחורות והביטוחים של הסחורות עולים. וזה גם אינטרס, כולל סיני ורוסי, כדי לפעול נגדם. לכן, אני חושב שבסופו של דבר, האמריקאים יצטרכו לעשות כוח משימה בינלאומי, פשוט לנטרל את האיום הזה. ועוד דבר שהייתי מציע לאמריקאים ולכל מי שסובל פה, לאיים על מי שבאמת הגורם המסוכן, שזה איראן. החות'ים לא היו פועלים בלי איראן.
זה מה שאני, לא רק זה, זה בצורה גלויה. למה לא הולכים ישר לראש התמנון?
נכון, נכון. תראו, והאיראנים, צריך להגיד על, להודות על האמת. אתם יודעים, אומרים, מי שגר בבית זכוכית לא זורק אבנים. האיראנים גרים בבית זכוכית. כל המערכות, כל הכלכלה שלהם נשענת, כן, על תעשיית הנפט. תעשיית הנפט שלהם, כולל שדות הגז, וכולל בתי הזיקוק, נמצאים במרחק פגיעה מכל, אחד שיכול לפגוע בהם. אז לכן, כדאי שהם יבינו. ברגע שיתחילו שם לעלות בתי זיקוק באיראן באוויר, בלי מישהו שצריך לקחת אחריות, אולי אז הם יבינו וילחצו על החוטים.
אז אולי הגיע הזמן, אני מקווה שמכאן תצא הקריאה למי שצריך, לא ננקוב עכשיו, שיאללה, תטפלו בעניינים. חבל הזמן.
טוב, אני רוצה להספיק איתך עוד נושא אחד ברשותך, דני אילון. אני חושב
ש... רק להגיד פה, צריך לעשות ולא לדבר.
בדיוק.
לא להגיד, נתתי הנחיה למוסד לחסל.
לכן אנחנו לא מרחיבים בעניין, אנחנו כן.
תגיד רגע, במעבר, באותו עניין, במעבר אחד, אבל לבחירות בארצות הברית, א', האם אתה באמת חושב, אתה שותף להערכות שטראמפ, שאני לא האמנתי שהוא אי פעם יחזור, האם אתה שותף להערכות שהוא יחזור לחיין כנשיא ארצות הברית? ודבר שני, האם באמת זה משפיע, הבחירות שם משפיעות על ההחלטות פה בישראל?
קודם כל, יש סיכוי שהוא יחזור, אנחנו רואים לפי הסקרים, למרות...
אתה לא בהלם? אתה לא בהלם מזה? אני הייתי בהלם.
אני מופתע. האמת היא שאני מופתע, אני מופתע כי לרפובליקנים יש כל כך הרבה מועמדים טובים, שלדעתי הם עולים על טראמפ בערב כמה מידות, למשל יש את ניקי היילי, שהייתה השגרירה שלהם באום, דרך אגב, שהיא תומכת, אוהבת ישראל גדולה. יש את דסנטיס, שהיה סנאט, שעדיין זה מושל בפלורידה. יש להם הרבה מועמדים שהם צעירים ואטרקטיביים. אז מה הם מביאים? עוד מישהו בן 78, כולם צוחקים על, על ביידן והגיל שלו. טראמפ כבר בן 78. הוא ייבחר, הוא כבר יהיה 79. זה, כרגע, לכן אני אומר, קשה לדעת, שנה לפני, הבחירות הם יהיו שם בנובמבר, בשבוע הראשון של נובמבר, והסקרים היום, לא בטוח שיהיו אותם סקרים שיהיו בעוד...
אבל הם משפיעים על ההחלטות של ביידן או לא? הם משפיעים עליו, הסקרים הפנימיים?
כיום לא, להפך, אנחנו רואים שהוא עומד באמת בפרץ, יש עליו לחץ גם מפלגתי מתוך הפרוגרסיבים המתורללים במפלגה הדמוקרטית, הוא עומד בלחץ הזה, הוא עומד בלחץ הבינלאומי יפה מאוד, הוא עומד גם בלחץ מתוך הפקידים שלו, כי הוא אומר להם, אני, הניסיון שלי יודע יותר טוב מכם, יש לו את המצפון והמצפן, אז כרגע זה פחות משפיע, אבל כמו שאני אומר, הכל פתוח, היום לא הייתי מאמר על אף מועמד.
דני אילון,
תודה רבה לך.
תודה לך. הרחבת את האופקים שלנו.
כן, מקצוען.
תודה.
תודה,
יוסף. בוקר.
תודה רבה, חנוכה שמח.
אנחנו נוצאים להפסקה ומיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
חזרנו. עכשיו אנחנו רואים שלום ובוקר טוב
לחבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, חבר הוועדה למינוי שופטים, בוקר טוב.
בוקר טוב,
וחנוכה.
בוקר טוב למאזינים, חג שמח.
חג שמח.
תגיד.
ממה נתחיל, ינקלה?
נתחיל לי, אני רציתי לשאול אם אתה, מה התוצאה שאתה מצפה בעוטף עזה? כמה טילים ביום יספקו אותך? או שאתה דורש אפס?
אז בוודאי שקודם כך הוא דורשים אפס, אבל בראש ובראשונה אנחנו רוצים לראות את החמאס מושמד, ושהארגון הזה, עם כל הקושי שבאמרה הזו, יחדל כמובן ולהתקיים בטח בתצורה צבאית ובטח בתצורה מדינית, וכמובן לראות את כל החטופים והחטופות שלנו חוזרים הביתה, בריאים ושלמים.
נכון לשעה הזו אנחנו בכיוון. כלומר, אתה לא רואה איזה משהו שהשתנו מטרות
נכון
המלחמה.
נכון לשעה זו אנחנו בכיוון, היינו רוצים לראות יותר בניינים קורסים ובניינים מושמדים.
אז זה באמת, אני חייב לשאול אותך, מה ההסבר? מה ההסבר? הרי ההבנה שלנו, של כולנו פה עכשיו, זה שגם נתניהו, גם הצהל, כולם רוצים לשמור על ביטחון החיילים, זה ודאי, זה אין לי ספק. השאלה, האם מדובר באילוצים מבצעיים, או שמדובר באילוצים אחרים?
אני חושב שמדובר בשילוב של השניים. אני יודע שיש אילוצים מבצעיים כאשר יש מידע מודיעיני, כפי שראינו, על הימצאות חטופים וחטופות בתוך מבנים מסוימים, ובאמת לוחמים גיבורים עזי נפש מסכנים את חייהם, גם כאשר לא בוודאי ברור האם יש שם חטופים וחטופות שהם בחיים, או שלצערנו הם כבר אינם בין החיים, ואז לכן יש איזושהי מניעה להוריד איזשהו מבנה כדי לא לפגוע בהם. אני מניח שיש גם שיקולים של לחצים כאלה ואחרים שאנחנו מתנגדים אליהם בתוקף, ולכן אנחנו באמת קראנו ואמרנו שיש משוואה מאוד ברורה. כאשר יש בניינים עומדים, לצערנו החיילים נופלים, ואיפה שניתן שאותם לוחמים לא ייכנסו לאותם מבנים, וחיל האוויר והתותחנים ישטחו את הדרך כדי שהם יוכלו להילחם בצורה הרבה יותר בטוחה, כך ראוי לנהוג.
אתה חושב שבאמת צריכים לסכן את חיילי צהל גם בעבור, בשלב זה, בעבור גופות של חטופים? כשיודעים בוודאות שהם מתו?
אני חושב שכאשר כל אזרח שהוא מגיע לגיל 18 והוא מתייצב בלשכת הגיוס, הוא חותם איזשהו, נקרא לזה, חוזה שהוא לא קיים בפועל בינו לבין עם ישראל וארץ ישראל, והוא מודע לכך שהוא עלול לסכן את חייו ולא לחזור הביתה מהשירות הצבאי שלו.
אתה קורא גם צוואות אפילו של חיילים מהיום, לא תגיד שהם היו שנכנסים לקרב והם כותבים במפורש, אני קראתי סיפורים, זה נראה כמו סיפורי גבורה בטרם נפילתם, הם אומרים, אחד כתב שגם אם הוא ייחטף, הוא לא מעוניין, הוא מתחנן.
זוסמן, כן.
שלא
לא להחזיר תמורתו.
ושלא יסכנו אף חייל אפילו בשביל להחזיר אותו.
נכון, אלה באמת הגיבורים, המכבים של ימינו, חיילים צעירים, גם במילואים וגם בסדיר דרך אגב, עמוד השדרה של החברה הישראלית, שכפי שאנחנו רואים וציינתם
את זה. אז זה מה ששאלתי, אם אתה נותן... אבל זה מה ששאלתי, האם אתה בעד לסכן גם חיילים בשביל להחזיר את הגופות
שלהם? אני אומר, יש את החוזה שאותו פרט, הלוחם, החייל, הלוחמת, שחותמים אל מול אזרחי מדינת ישראל, ויש את ההחלטות המדיניות שבהם יש אמירה מאוד ברורה, לא משאירים אף אחד מאחור, כולל בכך שיש לוחמים ולוחמות שמסכנים את חייהם כדי להביא, אפילו אם יש סיכוי קלוש שאותו שבוי, אותו חטוף או חטופה, תגיד, הם נמצאים בחיים.
תגיד, אנחנו רואים שהאמריקאים גם כן מנווטים יחד איתנו, אני אומר בשפה עדינה, את המלחמה הזאת, ואני גם שומע, אתה אומר יש אילוצים משולבים, אז מעניין אותי באמת להבין, עד כמה אתם והאג'נדה שלכם, התפיסה שלכם, של המפלגה שלך ושלך, משפיעים באמת על מהלכי המלחמה, הרי אתם לא נמצאים בקבינט המלחמה.
תראה, קודם כל, בוודאי שאנחנו חווים תודות עמוקות לידידתנו הגדולה ארצות הברית של אמריקה, שנמצאת תמיד לצד מדינת ישראל, גם בתקופות של שגרה, ואנחנו רואים את זה ביתר סט לצערנו.
יפה שאתה אומר לתודה, בדרך כלל מהמפלגה שלכם תוקפים את ארצות הברית.
נכון, אבל יחד עם זאת, מדינת ישראל היא מדינה עצמאית וריבונית, ובראש ובראשונה שיקולים מתפיסת עולמנו, לא רק של מפלגה שלנו, במפלגה שלנו מייצגת ציבור גדול בעם ישראל, שאומרים בצורה מאוד ברורה, מדינת ישראל היא מדינה עצמאית ריבונית, והמחויבות של מדינת ישראל היא קודם כל וראש ובראשונה כלפי אזרחי מדינת ישראל, ובוודאי שצריך לשקול שיקולים רבים, וגם אפשר לשמוע הערות.
אתה כבר רואה, אבל אתה כבר רואה שארצות הברית, שמענו דיווח מהבוקר, איתי סיפר פה שכבר ארצות הברית עוצרת משלוח של 20,000 רובים לישראל.
אתה רואה ש... אני אגיד זה בצורה עוד הפעם, אני לא מכיר דברים כאלה ואחרים, אני גם לא יושב בתוך קבינט מדיני ביטחוני, וגם הטרוניה שלנו הייתה על כך שהשר בן גביר לא נמצא בתוך קבינט המלחמה, ומי שיושב שם כבר דיברנו על כך רבות, אלה אותם אנשים בעלי אותה תפיסת עולם של השישי באוקטובר, אנחנו רוצינו לראות שינוי של אנשים ותפיסות עולם בתוך המערכת, חלק מזה זה גם לדעת להתנהל אל מול הידידה הגדולה של ארצות הברית של אמריקה, שמחד באמת הערכה גדולה ועצומה, ואנחנו ממש באמת אי אפשר להגיד את התודות, כי בעצם אנחנו רואים את המטריה שהאמריקאים מספקים לנו גם בתחמושת, בוודאי באום, ואל שאר דברים נוספים. יחד עם זאת, כמו שאמרתי, מדינת ישראל ריבונית ועצמאית, והאינטרס הישראלי הוא בראש ובראשונה לדאוג קודם כל לאזרחי מדינת ישראל, וחלק מזה זה לדאוג גם לכך שהלוחמים והלוחמות שלנו יחזרו הביתה וילחמו בשטח, כאשר כל הכלים, כל האש מסייעת להם כדי להחזיר את החטופים, למוטט את החמאס ולחזור הביתה בסופו של יום, בריאים ושלמים.
חבר הכנסת, כמה שכך יהיה, חבר הכנסת.
אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך, והמשך חנוכה שמח.
תודה לכם, חג שמח.
תודה, בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו.
עברה מדי מהר, כרגיל.
כן, לא הספקנו הרבה.
אז יש לנו עוד הרבה לדבר, ואני מקבל גם הרבה תגובות. כן, אני אחזור איתך לבחירות המונציפליות.
עוד מעט, עוד מעט.
בשעה הבאה. כן, כן, לגמרי. תהיו איתנו.
בוא נודה לצוות שלנו, עורך ומפיק אותנו, קובי סגל ונתי שולמן, טכנאי השידור פנחס בינדר. נהיה כאן בשעה הבאה.
בוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקלה פרידמן.
שוב שלום לכם ובוקר טוב, שעה שנייה מהדורת הבוקר סוף השבוע כאן בכל חי, אנחנו עם...
בוקר טוב למאזינים שמצטרפים, בוקר טוב, יש כאלה שקמו קצת מאוחר ורק ככה שימו את התפילה.
באווירת חנוכה.
נכון, נכון, נכון.
מרבה מסיבות.
וזה לוקח זמן, נכון, לגמרי, חופש קצת, אנשים קמים קצת יותר מאוחר. איך באמת עוברת לך חנוכה?
חסד השם, מסיבות כל הערב, כן, בצד הזה, בצד הזה, אצל הסבא, אצל האבא, וכולי וכולי.
אמרו לי, אצלך הילדים באים כל יום דמי חנוכה. טוב מאוד, טוב מאוד.
טוב, אתה מעכשיו צריך לתת גם לנכדה.
אופה, בעזרת השם, נחכה שהיא תבוא לבקש, ניתן.
לאט לאט, זה מגיע מהר מאוד.
חסדי שמיים.
אנחנו בשעה נוספת, אנחנו עכשיו רוצים לדבר על הלחימה גם בגבול הצפון, גם ברצועת עזה. אבל קודם כל ניתן את הקרדיטים. עורך קובי סגל, מפיק אותנו, נתי שולמן, טכנאי השידור שלנו, פנחס בינדר, ואנחנו
פותחים... דקה לפני שאנחנו מתחילים, כן, אז בוא נכניס קצת את המאזינים, לעניין שבעצם עליו דיברנו גם בשעה האחרונה. מה הולך להיות פה הלאה עם המלחמה? שווה להיכנס ככה בצורה כזאת, בצורה אחרת. כל עוד אנחנו לא נמצאים שם, אבל אנחנו מבקרים, ובאמת, אתה רואה עוד הרוגים ועוד הרוגים, ובאמת, יש ביקורת. ואז אומרים לי, תשמע, אתה לא שם בלחימה, אז אתה לא יודע. וזה נכון, אנחנו לא בעזה.
נכון.
אבל אולי, לא, אולי מותר לשאול, אולי לא עושים את הדבר הנכון. אולי כן צריך להפציץ מהאוויר בכל מחיר.
אבל בסוף
גם מזה גומר, גם מזה הורג חפים מפשע.
אני לא רוצה לדבר על פעולה ספציפית, אבל רמז כאן מקודם חבר הכנסת קרויזר, למשל, כשאתה יודע מידע שיש אפילו גופות, אבל אתה לא יודע בוודאות שזה רק גופות במקום מסוים, ואתה רוצה להביא את אותם מחבלים גם לחקירה, או אולי לדין, אתה צריך להיכנס, אתה צריך לבוא לקחת אותם, אתה צריך להיכנס בצורה פיזית.
לקחת גופות בשעת מלחמה ולסכן בזה אנשים חיים, מה הרווחת? שאתה מוציא עוד גופות, לא הבנתי אותך.
שלא יהיה לך אורון שאול. אמר לך את זה
בפורש,
שלא יהיה אורון שאול, אבל אמר, אתה
רואה שהחמאס רואה... שלא יהיה מצב שיהיה גופות שישארו בעזה לנצח ולא תדע איפה הם. בסדר, אבל אתה רואה שהחמאס רואה שזה הדבר הכי מעניין אותנו, אז בוא, לפחות
זה ודאי, אני מסכים איתך, אבל אני חושב שגם עושים את זה. אני אין לי ביקורת דווקא לצד הזה. יש לי ביקורת.
למות בשביל להביא מתים, אני לא חושב שזה...
אם בוודאות מדובר במתים, זה סיפור אחר. אמרתי,
כרגע... ידעו בוודאות שמתו, אלה מתו בתחילת הלחימה, השתיים שאותם הלכו להביא. ידעו שהם מתים.
אבל ידעו שיש נקודת מסתור, ששם מחביאים, חטופים, סלש גופות.
זה הנקודה שבה אומר, סותמים לי את הפה, אומרים לך, אתה לא יודע מה היה.
אני די בטוח, וגם אם באותו בית ספר, בסג'איה, היו מחבלים שהתחפרו שם, לא בטוח שיכלת לתקוף את הכל מהאוויר.
למה? כי יש חפים מפשע. אוקיי, אז בוא, הגיע הזמן לשים את זה על השולחן. די, די עם החפים מפשע, אנחנו בשעת מלחמה, זה לא בהפתעה. מי שחף מפשע, צא מעזה.
אתה חושב שאם נניח, אני חושב שהבית ספר היה ריק, אבל אם נניח היה שם...
הייתי מוריד את כל הבית ספר, גם עם 700 ילדים.
לא אכפת לך שה... לא אכפת לך שהעולם ירגיד לך, אדוני, אתה...
פעם אחת, מראה להם, פעם אחת, מראה להם ולתמיד. הנה, אנחנו גם השתגענו.
בוא, ננסה קצת יותר להרחיב את העירייה. אלוף משנה במילואים איציק רונן, בוקר טוב.
בוקר אור.
מפקד חטיבת הראל, ראש מטה עוצבת...
אחד שמבין בלחימה, בוא נגיד ככה. בוקר טוב לך.
ממה שאתה רואה, תפקוד הצבא עד רגע זה, אתה מרוצה?
בסך הכל כן. למרות שאני הייתי מצפה שאחרי חודשיים, פלוס, אנחנו נהיה במצב קצת יותר מתקדם.
שמה זה אומר יותר מתקדם? מה זה אומר יותר מתקדם?
הייתי רוצה שכבר נהיה במה שנקרא שליטה מבצעית על כל רחבי הרצועה. זה אומר שליטה בצירים, שליטה בצמתים, בשטחים השולטים, ויכולת פעולה קצת יותר חלקה מבחינת כניסה של כוחות והכרעה של מעוזים במה שנקרא לחימה פנימה, בתוך מוקדי הלחימה. אבל ככה זה במלחמה, אתה יוצא לדרך, ועם הזמן המלחמה מקבלת פנים, ואתה צריך להתמודד עם זה.
תגיד רגע, אבל איך מתמודדים באמת מול אויב שבפועל החיים לא חשובים לו כמו שאצלנו?
נכון, זה אחת מבעיות היסוד במלחמה נגד טרור אסלאמי קיצוני, שמבחינת הערכים אנחנו נמצאים בחוסר הלימה מוחלט. הם מקדשים את המוות, אנחנו מקדשים את החיים.
אנחנו יותר מזה, אם שמעת את הפתח שלנו, אנחנו הולכים, אנחנו מסתכנים בשביל להביא מתים, לא בשביל להביא את החיים.
אבל לצערי זה לא חדש לנו, אנחנו כבר יותר מ-20 שנה מתמודדים כצבא באופן מאורגן נגד התופעה הזו. וזה אומר שבסופו של דבר, בגלל שהחוסר איזון הערכי הוא כזה גדול, אתה צריך להגיע לרובם המוחלט ולחסל אותם. זה נוגע לשיח שלכם לפני השיחה איתי, שלא את כל זה אפשר לעשות מהאוויר. אתה לפעמים צריך להיכנס פנימה ולתאר פנימה, כי הם נלחמים מתוך מסתור, מתוך תת קרקע, ולפעמים דווקא הפצצה של חיל האוויר היא בוחרנו בהקשר הזה.
כן. כי זה מעשה גם... טוב, תגיד, בוא נדבר על גבול הצפון רגע. אתה רוצה עוד לשאלה על עזה?
לא, בסדר, בסדר, בוא נמשיך.
איך אנחנו, מה אנחנו צריכים, איך אנחנו מטפלים בסוגיה הזאת שנקראת חיזבאללה, במובן הזה שלא נקבל פתאום טפטופי הטילים כל יום למשך כמה שנים?
אז אני אגיד משפט אחד נוסף על האייטם הראשון. קשה לפעמים להילחם נגד אויב שנלחם מתוך הריסות. לפעמים זה יותר קשה מאשר להילחם בו כשהוא נמצא בתוך מבנה שעוד עומד על הקרקע. בסדר? מבחינת תיאום בין כוחות, היכולת להפעיל אש מדויקת ויכולת ההסתתרות של האויב, הריסות זה לפעמים משחק לטובתו.
כן.
צריך להבין את העניין הזה מבחינת טקטית בזווית הלוחם, מה שנקרא ממבט הכוונת. לכן לא תמיד נכון להפעיל חיל האוויר בכל מקום, ויש בזה סיכונים.
בקיצור, אתה אומר שזה שיקולים מבצעיים בעיקר. זה מה שאני
הבנתי. אני אומר שזה לחלוטין שיקולים מבצעיים, וגם לפעמים עושים טעויות. אתה יודע, זה מלחמה.
נכון.
אגב, מספר הנפגעים מירי של דוץ דדי הוא מאוד גבוה. 20%.
נכון מאוד. צריך לתחקר את העניין הזה. זה לא מחויב למציאות. אנחנו לא צריכים להגיע למספרים כאלה, בטח בעידן שבו יש בכל ה... מערכות הלחימה, אמצעי שליטה, בקרה ותיאום ברמות שלא קיים באף צבא אחר בעולם. זאת אומרת, כל מפקד כלי היום יודע להגיד מי נמצא בסביבתו, איפה נמצא כל כוח. אנחנו צריכים לצמצם באופן משמעותי את הדוצים האלה, בסוף זה חיי אדם.
זה המחיר הכי גבוה, זה המחיר הכי גבוה שאנחנו משלמים, מה זה?
נכון, זה ממש, ממש כאב בעייתי, צריך לטפל בדבר הזה. זה עניין של מקצועיות.
תגיד רגע, ואתה תקבל תוצאה אחרת מזה שנעילת, איך שאל אותך מקודם איתה, אם אתה תקבל טפטוף טילים מלבנון, ואני שואל על העוטף קודם כל. אם אנחנו מסיימים את המבצע הזה, כן.
לגבי זירת עזה, בגלל שאנחנו נכנסנו למלחמה בעזה בהיגיון של הכרעה, ולא בהיגיון של עוד סבב, המשמעות של הדבר הזה היא שבסופו של האירוע הזה, לא יהיה איום על תושבי הדרום. לא יהיה איום. כשאתה הולך למלחמת הכרעה, זה אומר שאתה הולך לגמור את הארגון.
לפתור את זה למעשה. שלא יהיה אפילו טיל אחד יותר.
לא תהיה לו יכולת להילחם בך ולהם על היישובים שלך, ויקח זמן עד שנשיג את ההישג המלא. אבל לפחות אנחנו יכולים לראות כבר עכשיו שיכולת השיגור שלהם רחוקה מאוד מאיפה שהיא הייתה בהתחלה. ואם הזמן זה ילך ויצטמצם, צריך פשוט לנקות.
מצפון? מצפון אתה גם אופטימי ככה? אתה אופטימי שגם מצפון אנחנו יכולים למנוע?
בצפון הסיפור הוא אחר לגמרי. הוא אחר לגמרי, וצריך להבין את העניין. קודם כל, עזה, רובה מוחלט, נשלט על ידינו, אנחנו סוגרים אותה מכל הכיוונים, גם מהיבשה, גם מהים, למעט הגבול עם מצרים, שאני מאוד מקווה שביום באחרי, ביום שאחרי הוא יהיה בשליטתנו, כי זה צוואר החמצן של הטרור, אז עדיין מתוחמת. בלבנון הסיפור הוא אחר, אנחנו נמצאים בגבול משותף בצפון, לבנון מוזנת מאיראן, היא גובלת בסוריה, היא מקבלת משם את רוב התספוקת והתעצמות הנשק שלה, ולנו אין שליטה על הגבול שבין סוריה ובין לבנון, וחוץ משליטה ספורדית של תקיפות מדי פעם, אנחנו לא שולטים גם במה שקורה בסוריה, שזה הרצף היבשתי שדרכו הכל עובר.
אז מי ערב לנו שלא יקום מצפון אותו מהלך פתאום בהפתעה?
יפה, בעיית היסוד שלנו עם חיזבאללה זה קודם כל העוצמה שהוא צבר מאז 2006, והדבר השני זה יכול להיות להמשיך ולהתעצם בגלל שהגבול שלו עם לבנון הוא גבול שחופשי לתנועה ואף אחד לא שולט בו, ולכן כל ההיגיון של הלחימה נגד חיזבאללה הוא שונה, וגם התנאים הם שונים, כי זאת קרקע אחרת, טופוגרפיה שונה לחלוטין. בעזה התמרון הוא הרבה יותר פשוט, בלבנון הוא הרבה יותר מורכב, וצירים הרריים, וזה אתגר. עכשיו תראה, יש בסך הכל שלוש אפשרויות להתמודד עם חיזבאללה. אחת זה להחליט שאנחנו יוצאים נגדו למלחמה כוללת, שההיגיון שלה כמו בדרום הוא היגיון אחראתי, כלומר יוצאים למלחמה כדי להשמיד את חיזבאללה, זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה זה להמשיך את מלחמת ההתשה הזאת, ואפשרות שלישית זה להגיע להסדרה איתה.
במסגרת ההסדרה אני רואה שמה שמטפטף מהמסע ומתן זה בינתיים די הפסד ישראלי, לסגת אחורה, לשחרר שליטה.
תראה, בוא, צריך להגיד ביושר, זה לא קל לומר את זה, אבל בפרספקטיבה של 20-25 שנים אחורה, המחולל האיראני יצר לנו אתגר קשה מאוד, ואנחנו קצת נחלשנו בהקשר הזה, וחיזבאללה הוא המנוף הכי חזק שלהם. ולכן,
תגיד רגע,
במוקדם ובמאוחר, כן. לישראל לא תהיה, לנו כמדינה לא תהיה ברירה, אנחנו צריך לצאת למלחמה נגד חיזבאללה תחת היגיון הכרעתי.
כמו שעושים עכשיו בעזה?
עם אותו היגיון, אבל בצורות פעולה שונות. כלומר, ההיגיון שבסוף המלחמה אין איום על גבול הצפון, ואין חיזבאללה שמסוגל לאיים ברקטות ובטילים בתפוקה של 2,000-3,000 רקטות ביום. את הדבר הזה צריך להשמיד, ואף אחד לא יעשה את זה בשבילנו. הדבר היחידי...
אז לא יפה שעה אחת קודם? לא הבנתי. אם אתה אומר שיש איום כרגע, מתקתק, זה פצצה מתקתקת, אז לא יפה שעה אחת קודם? למה לא לעשות את זה עכשיו, לנטרל את האיום?
יפה שעה אחת קודם, זה אם היינו עושים את זה לפני חצי שנה. אנחנו עכשיו נמצאים במלחמת הכרעה מול חמאס, רוב העוצמות והיכולות של צה"ל עוסקות בדבר הזה, יפרקו את חמאס, יבנו מחדש את היכולות וילכו צפונה. ככה זה עובד. גם במלחמת יום הכיפורים, קודם הכרענו את זירת הצפון, ורק אחרי זה עברנו להכריע את זירת הדרום. כשאתה הולך למלחמה בהיגיון הכרעתי, אתה צריך את מלוא יכולות הצבא שלך ממוקדות לזירה שאתה הולך להכריע בה. מלחמת הכרעה היא מלחמה שדורשת המון 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 יכולות, מיקוד, וגם לקחת בחשבון שהיא תיקח לא מעט זמן, בטח שמדובר בזירת לבנון. עכשיו, מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו זה שאנחנו כבר שנים מצעירים שאנחנו לא רוצים מלחמה עם חיזבאללה. אנחנו נותנים להם הרגשה שאנחנו מפחדים מהם. אין לנו הרתעה, או יותר נכון הרתעה נשחקת. ומראש הם מבינים שאנחנו לא מתכוונים ברצינות. ואז, אתה יודע, בהפוך על הפוך הם מעיזים יותר, מאתגרים יותר, ויוצרים לנו בעיה קשה, שבגללה היום עשרות אלפי תושבים לא רוצים ללכת הביתה בצפון. לא רוצים. זאת הבעיה הכי גדולה שלנו, דרך אגב. שתושבים שלנו הם פליטים בתוך מדינתם. את הדבר הזה אפשר לתפול.
אבל הם צודקים, איך הם יכולים לחזור הביתה שהם יודעים שהאיום עדיין לא הוסר, ומחר כוח רדואן יושב להם על הגדר, נכנס ליישוב.
הם צודקים לחלוטין, יש לנו צבא, הצבא הזה צריך להגן עליהם, ומרגע שאפשר וכמה שיותר מהר להוביל למאמץ הכרעתי מול חיזבאללה, אלא אם יגיעו באמת לאיזושהי הסדרה שהיא לא מחלישה את ישראל. ואני לא רואה שום הסדרה כזאת, זולת החלטה איראנית, כי זה בסופו של דבר יציר איראני נשלט בידי איראן. אם לאיראנים יהיה אינטרס להשיג את חיזבאללה אחורנית, הם יסוגו אחורנית. אני כרגע לא רואה מישהו מפעיל על איראן לחץ כזה, וזה מביא אותי לשאלה הבאה של מה תרומת האמריקאים לאזור הזה, חוץ מאשר לסייע לנו בנשק והתחמשות שלא מזלזל. אז בסוף מעצמה עולמית, כשהיא באה ומקרינה על אזור, הייתי מצפה לראות השפעה אחרת. והאיראנים כנראה לא מתרגשים יותר מדי.
כן, רואים את זה בכל הזירות, כולל הזירה של החוטים. טוב, נקווה...
אני רק רוצה להגיד דבר אחד. זה דבר חשוב. אם מדינת ישראל תחליט שהיא הולכת למלחמת הכרעה מול חיזבאללה, אנחנו נכריע את חיזבאללה. זה חשוב להבין את זה. הדבר הזה הוא לא איזה משהו שהוא מעבר ליכולות שלנו, הוא בפירוש ביכולות שלנו. אנחנו צריך לרכז מאמץ, צריך לצאת לדבר הזה בצורה מאוד מושכלת וחכמה, אבל זה בהחלט אפשרי. זה עניין של החלטה, זאת החלטה קשה, אבל אני חושב שאסור לנו לדחות את הקץ. אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו.
אני חושב שזה צריך להיות משולב בדיפלומטיה, כמו שאמרת, יחד עם אמריקה, כי אם אנחנו הולכים להסיר את האיום של חיזבאללה, יש לזה גם השלכות על לבנון, בתוך לבנון כמדינה, ודאי שזה יכול לעזור לנו בעתיד, שישלטו שם גם אנשים אחרים.
בהחלט, תראה, מלחמה זה תמיד המוצא האחרון, אתה תמיד מנסה לפתור את הבעיה בדרכים אחרות, אבל אסור שפתרונות דיפלומטיים יסתיימו בזה שאנחנו מוחלשים.
ברור.
כי ב-20 שנים האחרונות זה מה שקרה פה. כל הזמן הסברים, הסכמים, הפסקות אש, סבבים, ואנחנו יוצאים מוחלשים מהאירוע.
ותוך כדי טפטוף וטפטוף, עוד טיל ועוד טיל. ואם זה מה שיקרה עכשיו, זה יחזור מהר מאוד עוד פעם.
בדיוק, את ההיגיון הזה אסור לנו לקבל יותר. אני חושב שהגענו לנקודה שהבנו שהפטנט הזה לא עובד. ולכן, אם הדיפלומטיה תייצר מצב סביר,
שלא יחליש אותנו ויאפשר לנו הגנה ברת קיימה על התושבים שלנו, מצוין. אבל אם הדיפלומטיה לא תשיג את זה, המאמץ הצבאי ישיג את זה.
טוב, אני מאוד מודה לך, אלוף משנה במילואים איציק רונן, מפקד חטיבת הראל, תודה.
אמן, חנוכה שמח.
אני חושב, אם אני מסתכל על האינטרסים של נתניהו, זה ברור לי שנתניהו חייב להסיר את האיום הצפוני, את חיזבאללה, לסדר את זה גם בדרכים דיפלומטיות, ואם לא, אז צבאיות. וזה
אתה בשל... באמת, אתה אופטימי שזה יקרה?
לא,
תראה בדרום מה קורה.
אני אגיד לך למה אני אופטימי, כי זה באמת לטובתו של נתניהו גם מבחינה פוליטית. כלומר, אם הוא ייכנס ויסיר את האיום שם, אחרי שהוא יסיר את האיום בעזה וביהודה ושומרון, אז אף אחד לא יבוא, לפחות לא בימין מרכז.
איך הוא? אתה אומר נתניהו, נתניהו, זה מה שאנשים טועים כל הזמן.
אני אומר, אף אחד לא...
אבל זה לא נתניהו. יש פה קבינט שלא נותן לו לזוז. הוא יכול... גנץ לא מסכים...
אתם רוצים?
אני שואל אותך, עכשיו אני אומר, לא תרוצים, היום, היום. גנץ לא מסכים למשהו אחד בממשלה היום, ביבי יכול לעשות, אני שואל לך, כן או לא.
ודאי.
כי אם לא, אין ממשלה...
כמו התקציב, הנה התקציב,
התקציב עובר בלי גנץ. לא, כי כל השאר נותנים לו. פה גם גנץ נגדו. לא הבנתי, יש קבינט מצומצם, אנחנו שלושה.
כל אחד יכול להביע את
ראש הממשלה, לא
אבל יש כאן ממשלה עם 64 מנדטים, היא יכולה להמשיך עוד שנתיים וחצי לפחות. אם היא תסיר את האיום מעזה, אם היא תסיר את האיום מעזה בצורה מסביעת רצון, כמו שכבר התחלנו בשעה הקודמת שהם בדרך לשם, הם יוכלו להתפנות להסיר את האיום הצפוני, והממשלה הזאת תגבה אותם. אף אחד לא יפיל את הממשלה כי אתה מסיר את האיום הצפוני.
אשרי המאמין.
זה לטובתו של נתניהו.
אבל זה לא לטובתו של נתניהו, אין לו את היכולת, הם לא נותנים לו להמשיך במלחמה, האמריקאים לא נותנים לו להפציץ בעזה, אתה מדבר איתי על זה, הנושאת מטוסים השנייה כבר זזה מחופי ישראל, לבנון. תקשיב, מה אתה רציני? לא נותנים לו לזוז פה.
טוב, עכשיו אנחנו בחנוכה, צריך לדבר גם על דברים רוחניים, עכשיו אנחנו אומרים שלום לרב אוריאל, יושב ראש מכון ש"ס פומפדיטה. בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, וחג שמח לכם ולמאזינים.
חג שמח.
שלום וברכה, בוקר טוב, חנוכה שמח.
טוב, אז יחד איתך נדבר על ש"ס פומפדיטה, על מעלת לימוד תורה, על... בוא, תספר לנו קודם כל מה זה ש"ס פומפדיטה, על טובת המאזינים שהצטרפו אלינו ולא שמעו.
אז ברשותכם, ככה אני חייב להתחיל ממעלת, דווקא ממעלת לימוד תורה, דווקא בגלל שזכיתי להאזין לכם בעשר דקות האחרונות, בחג החנוכה, שניסו להשכיחה מדברי תורתך, להעבירה מלדתה, ובאו המעטים האלה שיצאו מתוך הכוללים, מתיתיה רק בשביל לסבר את האוזן, יצא מי להשם אליי, תעזבו את הכל, בואו, אם צריך להילחם, נילחם גם בידיים. אבל המלחמה האמיתית היא המלחמה הרוחנית, וזה לפחות, לכל הפחות, זה החלק שלנו, כתומכי לחימה מהצד הרוחני. ואני זכינו לקחת חלק, לפני כמה חודשים טובים להוציא לאור, את ש"ס פומפדיטה. יש שנם המון אנשים שהיה להם חלום בלעות ללמוד תלמוד בבלי. הדעקה שהתלמוד הבבלי נכתב בארמית, ולא כולם היו בישיבות, ולא כולם יכולים ללמוד, ואלה שבישיבות אין להם מספיק זמן להשקיע בלימוד הש"ס, כמו שכתב הרב שך וכולי, זכינו להוציא לאור ש"ס ב-20 כרכים, ש"ס מבואר, עם ביור על צורת הדף, כמו ששמענו את דברי העינוקה, שהיינו אצל שבוע שעבר, ואמר שאין דבר יותר קדוש מזה, מלשמור על צורת הדף, על כל דף בשס, הביור נכתב בשולי הדף, על צידי הדף, בצורה ברורה, עם ניקוד, בכתב בהיר לעיניים, על דף צהוב, שיהיה קל ובריא לעיניים. חשבנו על זה שנים, ישבנו על זה 7 שנים, עשרות אברכים לכתוב את הדבר הנפלא הזה, וברוך השם זה יצא לאור. היום כל יהודי שייך בו לימוד של השס, גם אם הוא עמל לפרנסתו, גם אם הוא היה בן תורה היום, או לשעבר היה בחור ישיבה, כל יהודי יכול לפתוח את הגמרא ולהבין כל סוגיה בשס באחריות. זה ברוך השם החלק שלנו. והחלק של עם ישראל, אם היום, עד היום התורה הייתה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול, היום זה באמת ממש ככה כפשוטו, כל הרוצה ליטול רק תיקח אליך לבית, ודווקא היום אנחנו בערב זאת חנוכה.
אתה אומר כל הרוצה לבוא מזה, כלומר כל אדם, כל יהודי פשוט במרכאות, כן, אין יהודי פשוט, יכול לפתוח את הדף ולהבין.
ממש ככה, ממש ככה. כל יהודי יכול ללמוד בשפה פשוטה, גם אם אין לו את הרקע הישיבתי, קל וחומר אם יש לו את הרקע הישיבתי, שאני יכול לספר לך סיפור שלשום, מתקשר אל היהודי מפתח תקווה. יהודי כבן 70, אומר לי, תשמע, יצאתי לפנסיה,
ולא ידעתי שאני כל כך אוהב ללמוד. הוא אומר, כל החיים שלי הייתי עובד, שומע שיעורים בערב. כשיצאתי לפנסיה, הלכתי לבית מדרש, לא היה לי מה לעשות. וגיליתי, ככה אני מוציא ממנו מידע שאני יכול לשבת 15 שעות ללמוד. הוא אומר לי, ישבתי 30 יום ללמוד דף גמרא במסכת ברכות, 30 יום, דף ב' עמוד ב', דף ב' עמוד א' ודף ב' עמוד ב', לא הצלחתי להבין מילה. חודש שלם אני יושב. הוא אומר לי, וברוך השם, זכיתי ללמוד בש"ס המבואר. בתוך שנה ותשעה חודשים הוא סיים את הש"ס היהודי הזה, היה לי צמרמורת. את שלשום הוא התקשר לספר לי את זה.
וואו.
זה משהו, משהו שברוך השם חצה את כל העולמות, זה הגיע כבר לארצות הברית, ויש על זה ביקוש, עכשיו, עכשיו משכתבים את זה לאנגלית, ו... ברוך השם, גדולי ישראל חתמו את ידם על הדבר הזה, אם זה הרב ועדני, זכר צדיק וקדוש לברכה, והרב זילברשטיין, ועוד המון המון מגדולי ישראל, הרב עמר פריד מבני ברק, גדול המוצים שהוא אמר לי, זה עושה לנו, יש לי את זה גם כן מצולם, זה עושה לי חשקת הלימוד, הוא צריך חשקה, יש לו 1,000 שאלות, מוץ, יש מקבל 1,000 שאלות ביום.
אוקיי, איפה, איפה, מי שרוצה, שומעים אותנו...
כמה עולה התענוג?
כן, התענוג הזה... כמו, זה גם אני חייב להדגיש, גדולי ישראל הדגישו לי, תנגיש, הנגשת את השס, תנגיש את המחיר. אז פרסנו את האופציית השלומים הכי רחבה ללא ריבית, בשביל שכל יהודי יוכל לשים את הדבר הנפלא הזה אצלו בבית. תחייגו עכשיו ל-1-700-1-710-1-700-1-710, אני מדגיש, אפשר גם כן לקנות את זה מכספי מעשרות, זה הולך למכון של אברכים, תלמידי חכמים שעכשיו כותבים רמב"ם מבואר, ומשניות מבוארות שעתידים לצאת לאור. ותחייגו, אני אענה לכם, אני אשתדל לענות לשיחות האלה גם כן. יש אנשים שרוצים את ההסבר, רוצים לשמוע בדיוק איך זה נוצר. אני בעזרת השם, ראש המכון הקטן, יענה לכולם, ויחזור לכולם בעזרת השם. כל מי שקונה, אני אומר, זה החלק שלנו. ביום הזה חשבתי איך אנחנו עושים שותפות למלחמה הזאת. כל מי שקונה, אנחנו לוקחים חלק ומוסיפים לו 10 גמרות, חוץ מהש"ס עצמו שמגיע ב-20 כרכים, אנחנו מוסיפים לו ממנו 10 גמרות שיעשה עם זה זיכוי הרבים במקום שלו. 10 גמרות מאיתנו, מאת המכון, לכל מי שרוכש לזיכוי הרבים. אנחנו שותפים בזיכוי הרבים, עם ישראל יהיה שותף בזיכוי הרבים, וכמובן המתנה הגדולה שלנו זה הש"ס עצמו. כל מי שילמד בזה יראה ישועות, יוכל ללמוד בנחת, יהיה
בצורה... תודה רבה, והמשך חנוכה שמח.
הרב אוריאל...
הטלפון רק ברשותכם, 1-700-071-110.
תודה רבה לך, והמשך חנוכה שמח, בשורות טובות.
חנוכה שמח.
תודה. פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
חזרנו. ינקלה, מה מטריד אותך בסוף השעה השנייה בדרך כלל?
מטריד אותי
בסוף השעה. מזג האוויר.
לגמרי. לגמרי, קדימה, אז בוא נגיד שלום ובוקר טוב לחזאי.
ליאור סודרי. בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך, ליאור?
אנחנו בסדר.
כמה סופגניות אכלת? כמה סופגניות אכלת השבוע?
אני פחות, אני שומר על המשקל, אבל יש לי נטייה...
אל תדאג, אל תדאג, לא, לא, חנוכיה, עשיתי חשבון שיש סופגניה מעלה, מישהו אמר לי, כולה ב-100-150 גרם. מה יכול להיות? לא הרבה.
10 סופגניות.
10 סופגניות, קילו, נו, מה קרה? אז אחרי חנוכה, תוריד קילו, ביג דיל.
אבל הבעיה שאם אתה אוכל אחד, אחרי זה צריך עוד אחד.
נכון, נכון, נכון. אבל תשמע, יש לי רעיון בשבילך, פר. ראיתי פטנט אצל מישהו שהוא גם, הוא כל הזמן, הוא דואג על הדיאטה. אז מה הוא עושה? הוא כל הזמן, הוא מאוד אוהב סופגניות, הוא חותך אותם לחצאים, וכל פעם הוא אוכל חצי. הוא אומר לי, אני רק חצי. פתאום אני מסתכל, אני אומר לו, בוא נה, אתה כבר איזה 7-8 חצאים אכלת.
אבל הוא אוכל חצי.
אבל רק חצי, בדיוק. חצי זה לא משמין, תדע.
יפה.
זהו, למעט טפטוף, אני אומר זהו, למעט טפטוף בשעות הקרובות מזג האוויר הולך ומתייצב.
מתייצב על קור או על חום? כאילו, איפה אנחנו, אנחנו מעילים פה.
ברור, ברור לי, אבל זה הולך ומתייצב על טמפרטורות גבוהות מרגיל ממחר, במהלך כל סופש וגם תחילת שבוע הבא. מחר בירושלים מסביבות ה-20 מעלות, בתל אביב אפילו 23, הממוצע הוא בירושלים הוא 14, 6 מעלות ממחר ובשבת בראשון 6 מעלות מעל הממוצע.
יפה, נעים.
אז נעים בצהריים וגם באזור גוש דן, בני ברק 23 מעלות ממחר וגם בשבת, שזה חם באזור הזה בסביבות 4 מעלות, אז ככה שבלילה קר, ביום נוח, וזה ילווה אותנו עד לפחות ביום שני, אולי קצת גשם בשני, אבל לא משהו דרמטי.
ואז אנחנו רואים ירידה? מה האופק היותר רחוק?
רואים ירידה. קלה בטמפרטור ביום שני, אבל עדיין אין סימנים למערכת גשם משמעותי.
בינתיים החורף המשמעותי והרציני עוד לא הגיע אלינו.
נכון, הוא נמצא איפשהו במערב אירופה, בין אנגליה לצרפת.
אנחנו רואים גם, כן, באירופה אנחנו רואים את הקור נמצא מכה במלוא עוזו.
נכון, זה יגיע אלינו לקח זמן, אבל זה יגיע.
אומר לא לדאוג.
שואלים אותנו באוזניות מה מזג האוויר בעזה, האם הוא דומה לטובת חיילנו?
כן, מזג אוויר נוח מהיום, בלילה קר, ביום נוח, ללא גשם לפחות עד יום שני.
יפה.
יאללה, חיילנו היקרים, אני מקווה שגם אתם שומעים את זה.
שומעים, קיבלנו את התיעודים.
יהיה להם מזג אוויר חמים ונעים.
תודה רבה לך ליאור סודרי.
תודה רבה
ותופה שלנו. תודה, חנוכה שמח.
חנוכה שמח ושבת שלום ומבורך.
שבת שלום.
טוב, יש לנו עוד דקה? כמה יש לנו? כן, יש לנו דקה. אז מה שאני רציתי לדבר איתך, היה כמה נושאים. תשמע, לא הספקנו האמת הרבה, אבל
נכון,
אחים לנשק. אחים לנשק, קיבלו, אתה זוכר שדיברנו
לא
כאן לא ותקפנו
לא
את העובדה שהם קיבלו הטבות מס בוועדת הכספים שיושב בראשה חבר הכנסת משה גפני?
נו.
כי נתן להם עקיפה ושיוכלו להשיג תרומות וסעיף 41, אני יודע.
ואיך הם משתמשים בזה במודעות נגד הממשלה?
וזה היה צפוי הרי שהם, זה תנועה פוליטית.
תראה כמה כסף הם קיבלו ומקבלים מהציבור, ובסוף תוקפים לא רק את הממשלה, תוקפים גם את הציבור עצמו.
ולא רק שתוקפים את הציבור עצמו, תוקפים בשם משפחות שקולות, שלא מסכימות בכלל שישימו את השמות שלהם לתקוף את הממשלה המכהנת, ולתקוף את ראש הממשלה.
עם תמונות שלהם, עם
הפרצופים
שלהם.
זה לא חוצפה.
מי אתם בכלל? להשתמש בחיילים ובאנשים שמתו פה על קידוש השם, מי אתם? ובכלל, והדעות שלהם היו מנוגדות בכלל לדעות שלכם. אתם הולכים ומשתמשים בהם, עם התמונות שלהם, עם השמות שלהם. למה? כי פוליטי? בושה וחרפה.
אני מקווה שיסיקו את המסקנות.
איזה יסיקו את המסקנות? אנחנו טיפשים. איזה יסיקו? יורים לעצמנו ברגליים פעם אחרי פעם. זה חבר'ה שצריכים לעמוד לדין באבון הסתה והמרדה.
לא צריך לסחף, גם אם אנחנו מבקרים אותם. אני אומר, גם אם מבקרים אותם. לא, מותר להם להביע עמדה פוליטית. הם נגד נתניהו, רוצים להדיח אותו.
לא בזמן מלחמה.
למה לא? בזמן מלחמה אתה אומר, אסור להביע עמדה?
לא, עמדה ודאי מותר להביע.
זה הכל, אבל אנחנו לא ניתן להם הטבות בממשלה שלנו. אין מה לעשות, כרגע יש ממשלת ימין. ואין שום סיבה להגיד, או הם שינוי דעתם, כי היה מלחמה, והם עכשיו עוזרים לאנשים.
איזה שינוי דעתם? איזה שינוי דעתם? אתה חושב, אתה מעלה בדעתך, סתם אני שואל, שחבר הקבינט המצומצם אייזנקוט, שאסון גדול תקף את משפחתו, אסון באמת גדול שאי אפשר לתאר אותו, אבל אתה חושב שזה יזיז משהו משהו בדעותיו? לא, ימינה?
לא. טוב.
גרוע מאוד, אני שאלתי דירטורי, גם לי ברור שלא. גרוע מאוד אבל.
נקווה שיבינו.
אנשים יפתחו עיניים, אני מקווה מאוד בעזרת השם.
עכשיו אנחנו אומרים לאור החיים הקדוש, ואנחנו אומרים שלום לרב צבי אריה אדלר, רם במדרשה החסידית לצעירים בביתר עילית, שלום לך.
שלום וברכה.
שלום וברכה, חנוכה שמח, האור החיים.
האור החיים הקדוש, בהחלט. אז ישנם הרבה נושאים שהאור החיים נוגע בהם, פעם בארוחה או פעם בקצרה, אבל יש נושאים שהוא חוזר אליהם הרבה פעמים, שממש אבן יסוד במשנתו. ואני אדבר היום על נושא שהוא חוזר ומזכיר אותו, שלמעשה הנושא הזה מחולק לכמה נושאים שממש חביבים עליו. האחד זה התורה ועסק התורה, שעליה הוא חוזר כל הזמן, והנושא השני זה עניין הגאולה. והנה היום אנחנו נראה איך הוא קורך אותם, בחד המחתה, קורך אותם זה בזה, את התורה והגאולה. אנחנו נמצאים בימי חנוכה, שאנחנו יודעים זה ימים שהיו להשכיחם תורתך, כולם מדברים על זה, ואנחנו צריכים להתחזק בעסק התורה. אבל כאן האור החיים נותן לזה עוד תוספת נופך. הוא ניסה את פרשת ויחי בברכות של יעקב אבינו כשהוא מברך את הבנים שלו בטרם מותו. ואז אומר האור החיים הקדוש על הפסוק, כיבס ביין לבושו בדם ענבים סוטו. אומר האור החיים הקדוש, הדבר הזה, הפסוק הזה מדבר על הגלות האחרונה. ובגלות האחרונה הוא אומר, צריך שיהיה ביד ישראל מצוות עסק התורה. גדולת זה יתעכב מבו, אם לא יהיה לנו את עסק התורה חס וחלילה, המשיח מתעכב מלהגיע. וכך הוא ממשיך ומסביר, כיבס ביין לבושו, יין זה תמיד רומז בתורה, לחוכמה של התורה היא נקראת יין. ולכן כיבס ביין לבושו המשיח, מלך המשיח צריך להכין את עצמו להגיע לאיזושהי דרגה מסוימת שאז הוא יוכל לגאול אותם. וכאשר עם ישראל מגיע לדרגה ולמשיח יש את הכוח לעשות את זה, יבוא ויגאל אותנו. אז זה יכול להיות בכמה דרכים. הוא אומר, יש דרך אחת, והיא הדרך הטובה והנעימה, זה דרך שכיבש ביין לבושו. אם עם ישראל יעסוק בתורה כמו שצריך, ותכף נראה מה זה לעסוק בתורה, אז יהיה לו כוח, על ידי היין הזה, יהיה לו כוח למשיח לבוא ולגאול אותנו. אבל יש אופציה אחרת, הוא אומר, אם חס וחלילה, אם יגיע זמן הגאולה ולא ימצא יין, פירוש, אין בנו תורה, זאת אומרת, גאולה גם תגיע, אבל בתורה אחרת לגמרי. כמו שאמרנו, קיבץ ביין לבושו, ובדם ענבים סוטו. אם זה לא יהיה על ידי יין, זה יהיה חס וחלילה על ידי דם. מילים של החיים הקדוש. אם יבוא הזמן, הוא אומר, ולא ימצא יין, פירוש אין בנו תורה, יהיה הגאולה באמצעות עול בתוקף הגלות אשר יצאו נעמות לישראל. חס וחלילה, לא יהיה לנו את הזכות, ותהיה לנו את הזכות, אז זה יקרה, אבל באמצעות עול בתוקף הגלות על הצרות שעם ישראל יעשו לנו. כאומרם, אם יגיע הקץ ולא יהיה בישראל זכות לגואלם, יעמיד להם מלך קשה כאמן. ואז הוא אומר, מה זה בדם ענבים? כי באמצעות היסורים, היסורים שעם ישראל יעבור, יזדחו הנפשות והתבררו ניצוצי הקדושה. אומר, אנחנו נגיע לאותה תוצאה, לאותו מקום נגיע, כמו שמגיעים על ידי התורה. יש שתי דרכים, צריכים להגיע לנקודה מסוימת. אפשר להגיע למצד ימין, זה על ידי התורה, אפשר להגיע למצד שמאל, שזה על ידי ייסורים. אומר, ומגיעים לאותה נקודה, אלא שזו מלאכתו נאה, וזו מלאכתו בלתי נאה. על ידי התורה, זה בדרך הרבה יותר קלה והרבה יותר נעימה. אם חס וחלילה לא תהיה תורה, וזה מגיע בדרך השנייה, אז זה יגיע לאותו מקום, אבל זה יגיע בדרך הרבה יותר קשה ומסובכת ומורכלת ומפותלת, והמון המון ייסורים. אז אמרנו לחיים הקדוש, קחו את עצמכם בידיים, ותיכנסו לעניין של עסק התורה. ומה זה עסק התורה? מה זה המילה הזו? עסק התורה, אנחנו מברכים כל יום לעסוק בדברי תורה. כמו בן אדם שקם לעסק שלו, הוא כל יום חושב איך אפשר לפתח, ואיך אפשר עוד יותר ועוד שיטה, ואיך אפשר כאן. אולי אני אבוא שעה קודם, אני אסגור שעה אחר כך, והנה זה זמן כמו חנוכה למשל, אנשים יכולים להישאר אולי עוד יותר זמן, כי יש יותר קונים, ומבצעים ודברים. ככה גם שלומדים תורה, זה לא רק לשבת וללמוד טקסט, זה לעשות מזה עסק, זה להתרגש מזה, זה לחשוב באיזה זמנים אני יכול יותר, מתי אני יכול להשקיע יותר, מתי כדאי לי קצת להרפות, שיהיה לי אחר כך יותר כוח, איך לעשות את זה, איך לעשות עסק כפשוטו, לעשות מזה, כמו שאומרים היום, לעשות מצב, איך אפשר לחבר את הילדים לזה, איך אפשר לעשות מזה עסק, באמת כמו שצריך, לחשוב על התורה כמו העסק שלנו, כמו שבעל עסק תמיד שקוע בזה, ותמיד הוא, יש לו רעיונות, הוא מתייעץ עם אנשים וחושב, הוא לא מתבייש לבקש עזרה, אותו דבר גם אנחנו, יכולים להתייעץ, יכולים לעשות מזה עסק, יכולים לעשות מזה דבר גדול מאוד, ובעזרת השם, על ידי כוח התורה, נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה ברחמים, אמן.
אמן ואמן, הרב צבי אריה אדלר, רמב"ם בדרשה החסידית לצעירים בביתר עילית, תודה.
וחנוכה שמח. חנוכה
שמח לכולנו.
אמן.
עוד תוכנית מגיעה לסיומה.
כרגיל איתך, התוכניות עוברים לי בתוך שנייה.
כן, גם לי, חבל על הזמן.
כן, היינו יכולים
לשאול עוד איזה 4 שעות.
נהנו. אני מאוד מקווה.
ואם הם לא רוצים שהזמן יחלוף מהר, שיעברו לתחנה אחרת.
ואם לא, לא אין לכם ברירה, זה אני יש.
טוב, נודה לכולם.
אני רוצה לאחל פה לכולם, רגע, רוצה לאחל לכל עם ישראל. המשך חנוכה שמח ובשורות טובות היום.
ועוד פעם, מזל טוב, מזל טוב, החגיגה הגדולה. סבא ינקלה, נכדה חדשה, לאוריאל.
בעזרת השם, לאוריאל הצדיק, ולאשתו, ולכל המשפחה. אמן, גם אצלך ואצל כולם. ותודה רבה לכל מי שערך ועמל פה.
קובי סגן, נתי שולמן, פנחס בינדר. אנחנו נהיה כאן כמובן גם בשבוע הבא.
תודה רבה לך, איתי גדסי.
ינקלה, תודה.
חנוכה שמח.
חנוכה שמח.